טוב, לפני שנגיע לנושא העיקרי, זה ישלים שתי נקודות בעצם, סתם, שהזכירו לנו בעצם את מה שדיברנו ולא לא הגענו להם בזמנם. דיברנו הרבה על, בעצם על פנחס מול גדעון, איך שיש יש סדר שלם של הנהגת פנחס בתור כהן גדול, והוא בעצם באופן כללי לעומת השופטים. אז המקום אולי הכי מרכזי שבו יש את ההתנגשות הזאת זה שהשם שולח איש נביא להוכיח את ישראל, מיד אחר כך מלאך לחזק את גדעון שמלמד עליהם זכות. אז פה החישוק החמד הוא שואל, יש לעיין משופטים שנאמר שם וישלח השם איש נביא לבני ישראל, ופרש רש"י זה הנביא הוא פנחס. ויש לכאורה לשאול, מפני מה לא נאמר שפנחס לימד סנגוריה על עם ישראל, כמו שעשה גדעון? שואל, למה פנחס לא לימד סנגוריה כמו שעשה גדעון, אלא בעצם ההפך, הוא בא להוכיח אותה. והשיב על כך במוסר הנביאים, כי סנגוריה היא תפילה, ומי שהוא צדיק בן רשע, כמו גדעון שעבד אביו ועבודה זרה, ראוי יותר להתפלל בעד ישראל מפנחס שהיה צדיק בן צדיק. כמו שמבואר בשו"ת מהרש"ל, דעה דאמרינן שאינו דומה תפילת צדיק בן רשע לתפילת צדיק בן צדיק, שם זה על רבקה מול יצחק, שעדיף התפילה של רבקה שהיא בת רשעים, זה רק שמתפלל בעד עצמו. מה? אני
מתפלל
בעד יצחק. לא הבנתי.
שם אני מתפלל בעד יצחק.
כן, כן, סליחה בטח. נכון, סליחה. תפילת, שוב, אינו דומה תפילת צדיק בן רשע לתפילת צדיק בן צדיק, שם כתוב שבית תפילת יצחק עדיפה. זהו, רק שמתפלל בעד עצמו, אבל כשמתפלל בעד אחרים, מישהו צדיק בן רשע, כוחו גדול יותר, שהרי הניח מעשה אבותיו הרעים ואחז מעשה הטובים. אז זו נקודה שכדאי לצרף אותה, שבעצם הוא אומר, אם נרחיב את דבריו, שבעצם באותו הדור, כשמדובר בדור שבאופן כללי הנביא מגדיר אותו כחוטא, אז יש הבדל בין פנחס, שהוא בעצם המייצג של שושלת הצדיקים, וכמו שאמרנו, הוא עומד כל הזמן, מציב את הרף ומחכה שעם ישראל יגיע, ולעומת זאת, גדעון, דווקא לפי החישוק החמד, דווקא זה שהוא עומד בלב העבודה זרה, ואביו הוא המוביל שלה, הוא זה שיכול להתפלל בעד הדור הוא קורא לזה, כלומר, לחשוף את הסנגוריה האמיתית, זה נקודה אחת שרצינו. נקודה שנייה, בשיעור האחרון שהיה, דיברנו הרבה על זה שגדעון, אולי אפשר להגיד, המורשת שהוא השאיר לדורות והרווח שיש לישראל ממנו לדורות, זה בעצם הגילוי שהדבר הזה, שלא משנה איזה דור מדובר, אפשר להוביל את אותו הדור עצמו מעבר למה שהוא עצמו ראוי. ראינו את זה מכמה וכמה בחינות. נזכיר אולי את זה שכל ישראל מתגייס אחריו בניגוד לימי דבורה, למרות שרואים שרובם מפחדים. והיה שהוא אומר להם, אז הם הולכים. ואת הדבר הזה שכל הזמן שחרב להשם לגדעון ולעשות כמוהו ועוד ועוד מה שדיברנו. אז החידה בחומת תנ"ך, הוא אומר שזה בעצם, לדעתי זה חידה מאוד מאוד יסודי בסוגיה הזאת של גדעון. הוא אומר שהנקודה הזאת, זה שישראל בעצם לא ראויים באותה תקופה, זה עומד בלב הנהגת השם של פן יתפאר ישראל עליי לאמור ידי הושיע לי. כלומר, למה השם לא רוצה שיהיה פה הרבה חיילים, שלא יהיה שום צד להגיד שהם הושיעו, ביחס למלחמות אחרות. אז הוא אומר, פן יתפאר עליי ישראל לאמור ידי הושיע לי. אומר החידה שמה, אפשר, דאגם דהם יש להם עבירות, אינם מעכבים הישוע, דזכות אבות מגינה, והרחמים גוברים. כלומר, עקרונית, עצם זה שיש עבירות, הם יכולים לנצח למרות זאת. למה? זכות אבות. וזה ממש פה אחיד המגדיר את כל מה שזיהינו לכל אורך גדעון, שבעצם עם ישראל לא ראוי לנצח מלחמה הזאת, אבל דרך גדעון וצדקתו והמסירות נפש שלו והסנגוריה שלו, אז הם ראויים. אז הוא אומר, זכות אבות מגינה והרחמים גוברים, וגם זה שישמעו לקולך, המצווה תחשב להם, אבל כל זה אהני שלא יעקבו חטאתם. אבל פן יתפאר ישראל לאמור וכולי, קרא מי ירא וחרד. כלומר, אומר החידה, אם הם יתפארו בזה שכוחם עשה את זה, זה יהרוס את כל הזכות אבות. כלומר, זה בעצם מבט מאוד חשוב על דור כזה, שאומר שהכי, דור כזה יכול לנצח למרות שהוא לא ראוי, למרות שהכל בהובלתך, אבל זה חייב חייב להיות באופן שהם לא יתפארו לאמור שזה הם, כי זה לא הם. ולכן החשש הגדול וכל מה שהם דואג שיהיה רק 300 איש במלחמה נגד היותר מ-100,000 המדיינים, זה בעצם בשביל זה. עכשיו מפה נעבור בעצם לסוף הקרב, זו סוגיה מאוד 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 חשובה, שחקיתי הרבה בספר שופטים שנגיע אליה, אנחנו נראה כמה מרכזת בספר שופטים. אני חושב שזה המקום לעסוק בה. הסוגיה היא בעצם, ניגש אליה דרך המאבק של גדעון מול אנשי סוכות ופנואל. מה שאנחנו רואים שבאופן כללי אנשי העם מתגייסים נענים לגדעון, והוא זה שאומר להם אל תבואו. אבל מצינו שכנגד זאת בעצם, שכשגדעון רודף אחרי זבח לצלמונה, והוא בסך הכל, זה דיברנו על זה, שרואים גם פה שהוא נשאר עם ה-300 שלו, והעם בסופו של דבר אחרי שהוא דחת העם, העם לא חוזר אליו, אבל יש שני מקומות, שתי ערים, שמעמידים עמדה מאוד חזקה נגדו, ומתחצפים אליו, מסרבים לתת לו אפילו אוכל. קף זבח לצלמונה בידך. אז פה בעצם יש, אמרנו מבחינה היסטורית, את ההפעלה הראשונה של דין מורד במלכות. כלומר, חלק מזה שגדעון מכונן את יסודות המלוכה בעם ישראל, זה שהוא מפעיל כלפיהם את דין מורד. ובעצם הוא חוזר, הורג ומעניש. מה המקום של הבירור הזה, חוץ מהנקודה הזאת שמבסס את הדבר הזה, שאין כזה דבר להמרות את פי המלך. למה זה דווקא מעולם, ולמה הם בעצם כל כך סרבו, מה כל כך הפריע להם, לאנשי סוכות ופנואל? למה הם כל כך הרגישו צורך להיות כזה אופוזיציה לגדעון? אנחנו, עד שאתה לא מוכיח את עצמך וזה, אנחנו פשוט לא איתך. אז הסוגיה הזאת היא בעצם חלק מסוגיה הרבה יותר גדולה. ומאוד יסודית, והיא סוגיית שבטי עבר הירדן המזרחי. הרי סוכות ופנואל, כמו שכתוב פה במפורש, גדעון פוגש אותם ברגע שהוא עובר את הירדן, הוא מגיע אליהם. הפשטו אותם מנחלת גד לפי המקום שלהם, אבל לא משנה בדיוק כרגע מאיזה נחלה בין השבטים האלה. שבטי עבר הירדן, בואו נרחיב שנייה את המבט על כל ספר שופטים המקום שלהם, ואז את המבט בכלל על עניינם. בעצם אנחנו נעשה ככה, ספר שופטים ויהושע, ואחר כך הבת בכלל עליהם. אז בספר יהושע, אין צורך להזכיר, אבל נזכיר את זה טיפה, איך ששבטי עבר הירדן הם בעצם החלוצים העומדים בראש. במובן הכי פשוט, הם עומדים בראש הכיבוש. אבל כבר בתחילת ספר יהושע, בפרק א', הם אלה שבעצם ממנים את יהושע מתוקף ללה, ואומרים לו, כל איש אשר אמרי את פריך יומת, הם בעצם הבולטים בקטע הזה, הם אחר כך חלוצים בכיבוש, הם חלוצים באחדות ישראל העצומה שלהם, כמו שדיברנו שם, לכל האורך בפרק כ"ב, פרק כ"ב יהושע מאוד מאוד משבח אותם. אבל בסוף ספר יהושע, בפרק כ"ב, זה מאוד מאוד בולט, שהנושא שם זה בעצם החשש שהם יהפכו לאזור מפולג. הם מבחינתם בגלל זה בנו מזבח, ועם ישראל, כמו שבולט שם עומד בפסוקים, המזבח מאוד מחזק אצלו חשש שבכל מקרה קיים, שהם יושבים בארץ אך עם טמאה ארץ אחוזתכם. אומרים בואו ושכנו, בואו תעברו אל הארץ אשר ישב שם משכן השם. אם אני זוכר נכון את המילים. ושם בעצם בסופו של דבר דווקא השבטים מוכיחים את הנאמנות שלהם, ואיך ביחס החשש הזה שהם יהיו מפולגים דווקא כל מה שבאנו זה, הם אומרים זה ליצור אחדות, עשינו כמו שדיברנו אז עשינו מזבח לא להקרבה, זה סימן מאוד מיוחד שמורה ההפך, הרי מזבח לכאורה מורה הקרבה, הם אומרים לא אנחנו עשינו מזבח שירא את האב האמינה שעלולה להיות שנבנה מזבח, אבל המזבח הזה יהיה כאילו כותרת לא להקרבה. אנחנו עושים פה משהו הפוך ממה שנראה, כדי להזכיר לדורות דבר הזה. עכשיו באמת בספר שופטים, מתברר שהחשש הזה התממש מאוד. החשש הזה, פן שבטי עבר הירדן יהיו מפולגים ויהיה בהם חטא, התממש מאוד, וזה ממש לאורך כל הספר כמו שנראה. אבל לפני שנראה את זה, אני דווקא רוצה לראות את ההמשך לימי יהושע, ולהצביע שבתחילת ספר שופטים, כשבעצם הנביא אומר לנו, שישראל לא קיימו את המצווה אולי העיקרית בימיהם, להמשיך את כיבוש הארץ, בכל הרשימה של אלה שלא כבשו את הארץ, מה לא מופיע? שבטי עבר הירדן. כי יש מנשה, אפרים, זבולון, אשר, נפתלי, דן, אין את ראובן, גד, חצי מנשה. יכול להיות נזכיר איך שהפוך בזה, גם בזה הם היו חלוצים. באופן המפליא שבו הם כבשו את נחלותיהם, ועוד הרבה מעבר.
זה לא עוד משה אהרון כבש?
חכו, לכן אמרתי שזה חגו. משה רבנו כבש את עבר הירדן המזרחי, ויהושע כבש את עבר הירדן המערבי. על גבי זה יש תביעה מהשבטים להמשיך להוריש את הנחלות שעדיין לא נכבשו. כלומר, לסיים את כיבוש נחלתם. זה מה שהשבטים נתבעים עליו. לא מופיעים פה עבר הירדן וגד ומנשה. אז בפשוט בוא נגיד מה זה אומר, שגם אצלם, שהיו אזורים שלא נכבשו, זה כתוב ביהושע פרק י"ג, שגם אצלם היו אזורים שלא נכבשו, אז הם כנראה כן כבשו אותם, כי אחרת התוכחה היינו מצפים שתהיה קודם כל עליהם, אולי. אבל לא רק זה, אנחנו נראה עוד מעט, איך שלא רק שהם לא בעייתיים בזה, אלא הפוך גם בזה הם הובילו. אז אני אומר, דווקא בתחילת ספר שופטים מאוד בולט, שבעצם הם ממשיכים להיות חלוצים. אבל משם והלאה, כתופעה גורפת, אז בני עבר הירדן, שבטי עבר הירדן, הם מתגלים כחסרי צייתנות, כמפולגים מעם ישראל. בוא נראה. אולי נתחיל, אני אתחיל לפי הסדר הכרונולוגי, בעצם ספר שופטים, כבר לא לפי סדר הספר, כלומר נתחיל מפסל מיכה פילגש יהושע בגבעה. בעצם, בפסל מיכה, מה שכתוב, ששבט דן, לוקח את כל אשר לו, נודד, לא משנה איך נשארו שם או לא גם, ומייסד בעבר הירדן עיר חוטט. עיר שבה כל ימי היות בית אלוהים בשילו, יש שם את הפסל מיכה. בעצם לוקח את הפסל ומציב אותו בעבר הירדן המזרחי. אז בזה דן הצטרף לשניים וחצי שבטים שכבר היו שם, ויש פה בעצם את הדבר הזה שדן מייסד, שם מיוסד את עיר חוטט, ואנחנו יודעים את תפקיד של דן בהמשך בימי ירובה. אחר כך, בימי פילגש בגבעה, מה התפקיד של גלעד? תפקיד בעייתי מאוד, כשכל עם ישראל מתכנס בשבועה כנגד בנימין למגר את החטא, מי לא בא? אנשי יבש גלעד, ולכן אנשי יבש גלעד מושמדים על ידי עם ישראל. כלומר, מאוד ברור פה, דווקא במקום שהוא האחדות של ספר שופטים, שכל עם ישראל מתכנס לבאר את החטא, איך עשתה הרעה הזאת בישראל, יש אזור שלא בא, שבט גלעד. אם אתם זוכרים, בעניין הכיבוש של בעניין שיעבוד מואב, אמרנו שמסתבר מאוד מה שכתוב שמואב באו וכבשו עד עיר התמרים. אני כבר אמרתי עיר התמרים. כתוב שהם ירשו את עיר התמרים. מה שרצינו להגיד מסברה זה לא מפורש, אבל לכאורה זה מתחייב, שהם בעצם כבשו את כל יבש גלעד שהתרוקנה, ובאו וכבשו את היריחו שהיא בנחלה בין בנימין, שגם כן הושמד, לבין יהודה שנפגע מאוד במלחמה. סגור סוגריים. בכל אופן, בפרשייה הזאת של פילגש בגבעה, אנחנו מוצאים איך אנשי גלעד מפולגים מעם ישראל. הלאה, בשלב הבא, מה אתם אומרים? כמובן בדבורה. דבורה, שהנושא שלה זה ליצור את הערבות ההדדית ואת התודעה של האחדות בעם, היא אומרת, בפלגות ראובן גדולים חיקקי לב, למה ישבת בין המשפטיים לשמוע שריקות הדרים? מה נשארת, אני אגיד במילים שלי, בעבר הירדן המזרחי? לפלגות ראובן גדולים חיקרי לב. וממשיכה דבורה ואומרת, גלעד בעבר הירדן שכן, ודן, למה יגור אוניות? אני אומר עכשיו לפי רש"י, לא לפי חלק מפרשים אחרים, שיש פה תוכחה גם אליהם, יחד, זה מאוד מבקש בהקשר הזה שאנחנו אומרים, שיש פה בעצם עבר הירדן נשאר, ראובן, מיד אחר כך גלעד ודן, יש סיבה גדולה לומר, שבעצם, ככה רש"י אומר, שיש פה תוכחה גם אליהם, גלעד בעבר הירדן שכן, ודן, למה יגור אוניות? אז בעצם יש פה, לפי המבט הזה של רש"י, תוכחה על שלושת השבטים האלה. אגב, אני אגיד ממש בסוגריים קטנות, שהסיבה לומר לא ככה, שאין פה תוכחה לגלעד, כי היא מזכירה לטובה דווקא את מחיר. אז לפי רש"י צריך לומר שיש פה תוכחה לכלל נגיד עבר הירדן, אבל מחיר אין פה תוכחה. בסדר. אז ראינו פסל ניחר, ראינו פילגש בגבעה, ראינו מדבורה, ופה אנחנו מגיעים לימין. לימין הוא נתכוון לפרשיית גדעון. אנשי סוכות ופנואל, הם בעצם ברגע שגדעון עובר לעבר הירדן, אומרים לו, אלו עצור. אל תגייס אותנו אליך. ברגע שעברת את הירדן, הגעת לטריטוריה אחרת, נא להתרגל, אתה לא עומד להגיד לנו מה לעשות. וזה מאוד מאוד מבהיר למה חשוב לגדעון להראות דווקא עליהם, דווקא כנגדם, עוד מעט נרחיב יותר את הסוגיה, אבל דווקא כנגדם את דין מורד במלכות. גדעון בתור מייסד המלוכה חשוב דווקא מול השבטים האלה, שהם כאילו במין אוטונומיה כזאת שמחליטה לעצמה מה לעשות, עוד מי יהושע יתרור החשש הזה, גדעון אומר, תקשיבו, זה בעצם הפעם הראשונה שהתנגשות חזיתית. עד אז, טוב, נוצר שם המלאכה חוטאת, מול יהושע היה כמעט התנגשות חזיתית, אבל בעצם זה הכוונתם לטובה. בימי פילגש בגבעה, טוב, זה בעצם ההתנגשות החזיתית הראשונה, שבעצם משמידים שם אזור שלם. ואצל גדעון, הוא גם בעצם משמיד שתי ערים שלמות, לא בדיוק משמיד את שתיהם, כאילו אחת הוא הורג, אחת לא, אחת הוא רק מעניש. בקיצור, זה מה שהמשיך לאותו מהלך, אנשי פנואל וסוכות. בהקשר הזה גם פה נגיד בסוגריים שפנואל וסוכות אנחנו, זו סוגיה בפני עצמה שלא נעסוק בה עכשיו, אבל שתיהם איפה הופיעו לראשונה? בחזרת יעקב מלבן, נכון? הוא עשה למקנה וסוכות, קרא שם עם סוכות, ופנואל, הוא קרא לה על שם שהוא ראה פני אלוקים שם. אז רואים שיש איזשהו מקום משהו במעבר, שתי הערים האלו יושבות במעבר בין ארץ ישראל המערבית למזרחית, וזה קצת מהמהות שלהם. מה? אני לא זוכר שופטים מרובן וגד, מנשה יש כמובן. כן, בטח. וגר ויפתח בדיוק. עכשיו, הפרשה הבאה שבה שוב יש נקצות חזיתית מאוד ברורה על רקע זה, זה ביפתח. יפתח, שם מראש נידון עבר ירדן המזרחי כאזור בפני עצמו, המונים עולים עליו, והם עצמם דנים, זה משהו מאוד ייחודי בספר שופטים, שהם עצמם עומדים ודנים מי יהיה לראש לכל יושבי גלעד. כלומר, הם ממש התנהלים כאזור לפני עצמו, הם לא ממנים, הם אלה שימנו, והם ימנו מישהו עליהם. ויפתח מתמנה בתור ראש לכל יושבי גלעד. לא פלא הוא שאחר כך המאבק עם בני אפרים, שנגמר לא כמו עם גדעון, גדעון היה מנשה המערבית. אז זה היה מן איזה ויכוח והוא הרגיע אותם שהם עדיפים ממנו. אבל בימי יפתח, זה הופך להיות קרב עקוב דמים שמתים עשרות אלפים, ושם מראש, על רקע מה המלחמה, תסתכלו פרק י' ב', אצלנו בשופטים, פרק י' ב', פסוק ד', ויקבוץ יפתח את כל אנשי גלעד, וילחם את אפרים, ויקו אנשי גלעד את אפרים, כי אמרו פליטי אפרים, אתם גלעד בתוך אפרים, בתוך מנשה. כלומר, בעצם, פה הפסוק אומר על מה באמת הייתה המלחמה, כלומר, אל תחשוב שזה היה רק עכשיו מאבקים כמו שהיה בגדעון. האם שיתפת אותנו במלחמה או לא? יש פה רקע מאוד ברור שאפרים היו טוענים שהחלק הגלעדי של מנשה הוא בעצם תפל, זר, נתזר, הם מראש הם מבזים אותם, ועל זה אומר לך הפסוק המלחמה. כלומר, פה דווקא ניגוד לגדעון, גדעון היה מהשבט המערבי, מפורש בפסוקים שאין פה ביזוי לכלל מנשה, אלא לגלעד, בתוך אפרים, בתוך מנשה. ודווקא רואים את אפרים ומנשה כיחידה אחת, וגלעד נטע זר. אז זה בעצם לא מסביר את ההבדל בין, במה שהיה במועדות מול אפרים, בין גדעון לבין יפתח. גדעון הוא מהמערבי, בסופו של דבר רואים שהם יחד איתו. הם טבעו את הבכורה של אפרים, אבל, כלומר, מה הלכת בלעדינו, אבל בסדר, הבינו. אבל מול יפתח ומגלעד, יש פה ביזיון. זה יפתח מרגיש צורך לעשות איזה מין בירור מולם. אז זה בעצם חמש נקודות לאורך ספר שופטים, אני חושב שאין בולטות מהם, כלומר, אם תשימו לב, זה ממש שוזר את הספר. בהתפרדות הזאת, זה כל כך הפוך מיהושע, ההתפרדות הזאת של עבדי עבר הירדן המזרחי, אין מבחינת פירוד בעם ישראל, אין מבחינת החטא שנמצא שם. אני אגיד, רק ראה מהבת קדימה, זה לא יקרה הנושא שלנו, אבל גם בתקופת השופטים, ברגע ששאול מת ודוד מולך על ישראל, איש בושת מתחיל למלוך בעבר הירדן המזרחי, שוב פעם זה מין הפילוג מדוד, ומשם הוא מתפשט על כל ישראל. גם פה רואים את הטריטוריה בפני עצמה. מאידך גיסא, במרד אבשלום, כשכל ישראל עם אבשלום, אז דוד בורח אליהם ושם יש לו מפלט. רגע, אבל כל ישראל עם אבשלום. כן, כל ישראל, אבל אנחנו בעבר הירדן המזרחי, אנחנו מחליטים לעצמנו. פנוי לסוכות זה מגד, לפי מה ש... אני עכשיו לא ישבתי על זה, נראה לי זה די ברור. מה? כן, אבל הערים האלה, יש כל מיני דברים שלא מופיעים בערים האלה. למשל, בית לחם ונוב לא מופיעות בערים של יהושע, למרות שהן ערים מאוד מרכזיות. אז אולי זה גדול, קשור בגודל של הערים. בסדר, אז זה בעצם, העמדת התמונה היא מאז תקופת השופטים, וראינו שבעצם בימי גדעון, אולי אחד הביאורים הכי מרכזיים שלו, כמו שאמרנו, שזה בעצם הפעלת דין מלך והבנה איך שמלך הוא מעלה, יכולת לסרב לו, היא מולם. והבנו קצת למה זה חשוב דווקא מולם, דווקא בגלל... אבל פה אנחנו צריכים להבין, נשאל את זה בשתי אופנים. א', אולי לנסות להבין פעם אחת ולתמיד את כל הקטע הזה שניתן להם מראש, למה מסכימים, ולמה הם מבקשים, ולמה משה מסכים, לתת להם נחלה בפני עצמם. שתיים, למה דווקא השבטים האלה? ולמה הוא צריך להם את מנשה? שלוש, האם יש תפקיד חיובי לאוטונומיה הזאת? הרי לכאורה, הדרך שבה גדעון הולך הייתה צריכה להמשיך לכל אורך הדרך. ושימגרו אותם. כלומר, מה שהיה איום בימי יהושע ולא קרה, ואיזשהו איום בימי גדעון שהתרחש ויבש גלעד, יאללה, תשמיע, כאילו, משהו פה נראה מובנה, לא, לא בסדר.
התחילה של המלכות
שלך. עכשיו, עכשיו. בואו נראה. אנחנו נעשה את זה שלב אחר שלב. מה שהצבענו עכשיו זה בעצם על אוטונומיה והיפרדות. אבל בעצם הצד החיובי של זה הוא חלוציות. חלוציות, כלומר, יש פה שבטים שמראים את היותם הולכים לפני המחנה לא רק במובן של הכיבוש, אלא במובן של ה... בואו נגיד, יש פה איזו הנהגה מסוימת בזה שמה שעם ישראל לא עושים, הם עושים לפניהם. ראינו את זה בכיבוש של יהושע, ראינו את זה בעצם בנחלה, הם הראשונים שכאילו נקרא לזה, פריחים ריח ארץ ישראל, אנחנו פה. הם אלה שכמו שראינו את תקופת השופטים, לא, אין להם את הבעיה של לכבוש את, את המשך הקרקע. והם אלה, בואו נזכיר עוד נקודה של היותם נפתלים, אבל פה שהיותם נבדלים, אבל פה לטובה, הם אלה שהולכים ומצילים את, מוציאים את שאול, מורידים את גוויות שאול ובניו מחומת בית שאן. כלומר, גם פה אתה משהו את החלוציות הזאת, וגם בזה שהם אלה שמשאירים את דוד, זה בהחלט לטובה, כלומר, במרד אבשלום. דוד יש לו מפלט אצלם. ובהקשר הזה, דוד לעולם זוכר לטובה את האלה מהן שגלעד שעזרו לו, שובי מנחש וברזילה הגלעדי. הם לעולם יישארו בתור אלה שעזרו לדוד. אז יש פה איזושהי חלוציות מסוימת, ובואו נראה איך חלוציות הזאת מתממשת באופן הרבה מעבר למה שחשבנו. בואו נפתח דברי הימים, פרק ה'. שם, תוך כדי שאתם פותחים, אני אומר שההקשר הוא, זה בעצם, יונתן, אני אגיע לך, חייבים פה תנ"ך עכשיו. בכל אופן, ההקשר הוא של, של, של מניעת השבטים, של פרקי הייחוס של דברי הימים, הפרקים הראשונים, נותנים מקום בעיקר ליהודה ולבני לוי, הם המאוד מרכזיים שם. חכה רגע שהוא יחזור. טוב, אז בפרק ה' בספר דברי הימים מתחיל בזה, וזה אולי הפסוק האחד המרכזיים בתורה, בכורת ראובן. ובני ראובן בכור ישראל, כי הוא הבכור, אני רק אקדים שההקשר פה, שספר דברי הימים מתחיל מיהודה, אחרי יהודה בפרק ד' היה שמעון, שהוא בלוע בתוך יהודה, ועכשיו עוברים לראובן, ולפני שעוברים לראובן, אז הפסוק אומר, רגע, רגע, יש פה איזושהי סוגיה לברר, רגע, למה ראובן הוא לא ראשון? תשובה, בני ראובן בכור ישראל, כי הוא הבכור, כלומר, הרי הוא הבכור, ובחללו יצורי אביו ניתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל, ולא להתייחס לבכורה, כי יהודה גבר באחיו, ולנגיד ממנו והבכורה ליוסף. אנחנו לא, כבר קראנו את הפסוק הזה ביחד, נכון? כן, כן, קראנו. אז מה, בגדול בגדול מה שכתוב פה, יש פה צד של בכורה לראובן, ולכן עכשיו אנחנו נגיע אליו, לפני שאר השבטים, מצד שני, בכורתו מבחינת מה נתלה ממנו, והתנה ליהודה חלק וליוסף חלק, ולכן הוא לא היה ראשון. ואז יש פה את המניין של, של, של ראובן, ואני רוצה להתייחס לשני דברים. דבר ראשון, מיד בתחילת מניין ראובן, תסתכלו בפרק ה' פסוק ה', בהרה בנו, אשר הגלה תלגת פיל עשר מלך אשור, ונשיא לראובני. יש משהו מאוד ייחודי בדברי הימים, שממש כחלק אינטגרלי מהמניין, מזכירים, תדעו לכם, הוא גלה. הוא גלה. אחר כך, תדפדפו לפסוק ת', ולמזרח ישב מראובן עד לבוא מדברה, למין הנהר פרט, כי מקניהם רבו בארץ גלעד. ובימי שאול עשו מלחמה עם האגריים, בני אגר, ויפלו בידם וישבו בעוליהם על פני כל מזרח לגלעד. אז קודם כל יש פה את מיהודהינו בני אגר שאנחנו מאוד אוהבים אותם, מכל סוגיית הקיני ומדיין, שגם ממנה אנחנו באים. ויש פה בעצם שבטי עבר הירדן, מתפשטים עד הפרט בעצמם בימי שאול. רגע, בימי שאול? שאול נתן להם להקים, שיהיה להם צבא משלהם? מה כתוב פה? שמתי לב מה כתוב פה? בימי שאול, בימי המלוכה, ואני אגיד לכם כבר עכשיו, חזל אומרים שבימי שאול פה זה בימי יהושע. ככה חזל אומרים. ששאול פה זה יהושע, זה באמת אחד המקומות, המסורת פה מנצחת אולי את מה שהם חושבים בפשט. בכל אופן, היה להם, אנחנו נראה איך זה עקבי, היה להם צבא משלהם לחברה האלה. החלוצים האלה, זה לא סתם שכאילו, הואיל והם רצו נחלה, אז בואו תהיו חלוצים. ואולי נתן לכם יותר נשק. לא, החבר'ה האלה מראש, הם מאופיינים ביכולת מלחמתית, וביכולת חלוציות לחתור ולהבקיע, הם מעמידים לכל אורך הדורות צבא משלהם. רואים את זה בימי שאול, סלש בימי יהושע. בסדר? עכשיו, פה גם רואים מה שדיברנו בתחילת ספר שופטים, איך הם מרחיבים את הנחלה שלהם לבד. במיוחד אם זה בימי יהושע, זה מאוד בולט. יהושע בא, מתי זה היה בימי יהושע? הרי זה ודאי לא היה כשהם היו בעבר הירדן המערבי כובשים את הארץ. אחרי שהם חזרו, בעצם יהושע שלח את העם איש לנחלתו, להורשת את הארץ, הם עשו את זה מהר מאוד, אתה מוצא אותם בפרט, חבר'ה האלה. וזה מדהים, כי מה שבפשט, עד עברי הימים, מי שכבש את הפרט זה דוד. בעצם מה שיוצא, שמישהו פה היה חלוץ לפני דוד, ודוד שהוא כובש עד הפרט הוא בעצם הרחיב או מימש או ייסד או ביסס את השלטון של ראובן גד ומנשה שם. הלאה, אני אמשיך רגע שם מדברי הימים, תדלגו לפסוק. אני אמשיך, כאילו יש פה עוד להשלים, זה מאוד יפה. הלאה, תדפדפו לפסוק י' ח' שם. בני ראובן וגדים וחצי שבט מנשה, מין בני חיל, אנשים נושאי מגן וחרב ודורכי קשת ולמודי מלחמה, 44,000, מספר מאוד מעניין, 40,000 הזה, ו-760 יוצא צבא, ויעשו מלחמה עם האגריים ויתור ונפיש ונודב, מאוד מזכיר את יתור ונפיש וקדמה מבני אגר ובראשית, ויעזרו עליהם וינתנו בידם האגריים וכל שימהם, כי לאלוהים זעקו במלחמה ונעתור להם כי בטחו בו. וישבו מקניהם, כל פעם אנחנו נראה את המקנה הזה, הם אנשי מקנה החבר'ה, הם נוטים להתפשט. עם המקנה שלהם, ואם צריך, אז, אז נכבוש בעוד כמה אנשים. וישבו מקניהם, גמליהם, 50,000 צאן, כי חללים רבים נפלו, כי מהאלוהים למלחמה וישבו תחתיהם עד הגולה. עכשיו פה, אז ראיתם שוב פה, עוד דיור של מלחמה, כנראה זה עמי אותם, על זה כתוב בפסוק י' ז', שעוד מלחמה שבה הם לבד כובשים, מרחיבים עם המקנה שלהם, תחזרו שנייה לפסוק כף, ויעזרו עליהם, וינתנו בידם מהגרים, ויעזרו עליהם, חלק הפרשים הסבירים, אם אני זוכר נכון, זה המלבים, שפה הכוונה, שהם התחילו במלחמה, הסתבכו. כל עם ישראל בא לעזור להם, וככה הם ניצחו. תמשיכו בפסוק כ"ג, ובני חצי שבט מנשה ישבו בארץ מבשן על בעל חרמון, ושניר בעל חרמון, הם ערבו, וגם פה פסוק כ"ד הם אנשים גיבורי חיל, וגם פה אבל פסוק כ"ה מופיעה הגלות, והם עלו באלוהי אבותיהם. בקיצור, לא נקרא, טוב, כן נקרא, והם עלו באלוהי אבותיהם ויזנו אחרי אלוהי מהארץ אשר ישמיד אלוהים מפניהם, ויער אלוהי ישראל את רוח פול מלך אשור ואת רוח תלגת פיל עשר. קיצור, הם אלה שכובשים ראשונים, הם אלה שמראש מתנחלים ראשונים, כובשים ראשונים, אבל הם אלה שגולים ראשונים. בעצם, כמו שראינו, ההיפרדות מעם ישראל, וזה שהם גולים ראשונים, זה הצד השני של המטבע, של החלוציות שלהם. מה שאנחנו בעצם רוצים פה בפרקים האלה, עכשיו, לסיכום העניין, תהפכו לפרק י"ב בדברי הימים א'. פרק י"ב, אנחנו כבר פה בימי דוד, בימי המעבר בין שאול לדוד, ופה היה מצב מאוד מיוחד ש... כששאול מולך רשמית, מתחילים לבוא הרבה אנשים אל דוד, להגיד לו, אנחנו איתך. ופה, תסתכלו, פרק י"ב פסוק ת', ומן הגדי נבדלו אל דוד למיצד מדבר, הגיבורי החיל, אנשי צבא למלחמה, עורכי צינה ורומח, ופני אריה פניהם וכצבעים על הערים למהר. כלומר, יש פה ציון מאוד מיוחד של גבורת אנשי גד, וגם פה אנחנו מוצאים. האנשים האלה באים עם צבא. כאילו, הם, לכל אורך הדרך אתה מוצא אותם עם צבא. הלאה, בפסוק... פסוק תדבר. אלה מבני גד ראשי הצבא, אחד למאה הקטון והגדול לאלף. אלה הם אשר עברו את הירדן בחודש הראשון, והוא ממלא אגדותיו, והבריחו את כל העמקים למזרח ולמערב. לא ברור מה הכוונה שהם הבריחו את העמקים, החברה האלה. אבל פשוט פעמים שהבריחו את האויבים שם, כל העמקים. אבל שוב, הרבה פעמים אל דוד, חלק מאופיינים בזה, אבל פה כתוב, תקשיבו, זה אנשים שהם עושים מלחמות. הם לבד עברו את הירדן באותו מלא, לא כמו שהוא היום, באותו מלא, והבריחו את העמקים לכל הכיוונים. בקיצור, אני לא הייתי רוצה להתעסק איתם. אבל זה דווקא מעורר את השאלה. עכשיו, תמשיכו שני פרק י"ב שם על מנשה, פרק כ', פסוק כ'. שוב, דברי הימים א', י"ב. פסוק כ', וממנשה נפלו על דוד בבואים פלישתים על שול המלחמה, ולא עזרו וכו'. פסוק כ"ב, והם עזרו עם דוד על הגדוד, כי גיבורי חיל כולם והיו שרים בצבא. ויש פה שרי צבא שלאורך כל הדורות מאופיינים בזה. ועכשיו אנחנו נחזור לשאלה, איך המלכים אפשרו את זה? איך יותם, איך שאול או יהושע אפשרו לאנשים האלה להילחם לבד, וכמו שראינו, לפי המלבים, לגור את כל העם איתם למלחמה. זה דבר... אם נגיד בהשוואה לראשון ימינו, הדבר הראשון שאת צריך לעשות פה בכינון מדינת ישראל זה לפרק מיליציות עצמאיות. אתה לא יכול להתנהל ככה, מיוחד שהם חותרים למגע מה שנקרא. זה לא חבר'ה ש... זה לא תגיד, אם ישבו בספר אז הם היו צריכים צבא בפני עצמו כדי להתגונן. זה לא הגנה מרחבית, זה לא יודע איך לקרוא לזה. זה... המילה שהכי כדי להמחיש, אני רק אומר, זה נוער הגבעות אבל מאורגן. כלומר, השבטים... נראות, ואנחנו נראה להם מה זה. מה שלא הספקתי לקרוא עכשיו, כי אין הרבה זמן, אבל הסתכלו בפרק ד', גם שמעון הוא ככה. גם שמעון הוא ככה, שבעצם המחנה המקורי במדבר זה ראובן, שמעון וגד, גם שמעון הוא ככה, אבל בדרום. גם עם ההתפשטות וגם עם הגלות. כתוב שבימי דוד הגלו את שמעון מנחלתו, ומה שכתוב שם גם הוא, איך הוא עם יקנה, תקראו את זה בבקשה אחר כך, פרק ד', דברי ימים א', איך הוא אנשי מקנה, מתפשטים, מקים גם שם. מה זה? מה זה התופעה הזאת? עכשיו, פה זה מתחבר לנו לסוגיה מאוד מיוחדת. תחשבו שנייה, אולי נקדיש לזה רגע. תחשבו ממש דקה, מה מאפיין את שלושת השבטים האלה? ראובן, גד, מנשה. ומאוד יעזור לכם, אני אגיד לכם מראש, שנצרף להם את דן, שראינו שהוא יצטרף אליהם, בתחילת ימי השופטים. מה המאפיין שלהם? משהו מאוד ברור פשוט. מה?
איזה תקופה.
לא משנה איזה תקופה. עצם השבטים האלה בתוך שבטי, בתוך בני יעקב.
הם בגבול.
לא, זה מה שאני בא להגיד, למה הם שם? נו, יונתן. מה? כל הבכורות של בית יעקב. בסדר, ראובן, נכון? בכור לאה. גד, בכור בלהה. סליחה, בכור זלפה. מנשה, בכור יוסף שהוא בכור רחל. חסר לנו מישהו, בכור בלהה, גד, דן, אל תדאג, הוא יבוא אליהם, הוא יבוא אליהם. בעצם השבטים האלה, משם מתחבר לנו למה שראינו, לתחיית הבכורות, ובמקומם בחירת הכהנים. מה אמרנו? למה נדחו הבחירות? הבחירות הם במהותם חלוציים מובילים. וראינו, אני ממש מזכיר, על קצה המזלג מה שראינו בעניין הבחירות והכהונה, איך שמבריאת העולם באופן כללי, ההובלה הייתה אצל הבחירות כל ה-20 דורות, ומאז שמגיע אברהם אבינו ועלה, באופן עקבי הבחירות נדחים. למשל ספציפית, ראובן ומנשה שניהם בחורות שנדחו. אבל, האם אין להם מקום יותר? האם אין לראובן מקום יותר בתור בחור? תשובה היא ממש כן. ראינו שהבחור הוא עדיין נאמר עליו יתר שאת ויתר אז על ראובן. ופה אמרנו זה הבעיה, כי כשאתה מדבר על היות עכשיו העניין האלוקי חל בעם, אז הבחורה הפכת להיות בעיה. תמיד הבחורה זה מי נבחר לעומת מי שלא נבחר. בעם ישראל זה לא יכול להמשיך. לא יכול להמשיך הדבר הזה, אנחנו מולכם. חייב להיות שהבחורה תינתן לשבטים שמובילים את כל העם אחרים, הם לא נגד האחרים, הם עם האחרים. יהודה ויוסף. אבל ראובן נשאר בתור מי? בוא נגיד קודם כל מול העמים. מקום של ראובן בדבר הזה של ראום הבן, ביני לבן חמי או ראום הבן, כלומר בתור זה שעומד ובוחן מי איתנו ומי נגדנו, עלינו אותנו, לצרינו, זה בגבול. הוא זה שהחליט את הגבול של ארץ ישראל, ניתן לו. ולא רק זה. יש להם מקום בתור חלוצים לאורך כל הדורות, יש להם מקום אמיתי בתור בחורות. ואם נראה, הם בעצם השבטים היחידים שיזמו כיבושים חדשים של נחלה, זה ארבע השבטים האלה. אמרנו, כל השבטים, בגדול סדר הכיבוש של ארץ ישראל הוא משה או יהושע, כובשים בתור עם שלם, אחר כך לשבטים בתור שבטים נשאר לסיים את אותו כיבוש שכבר נעשה. הם היחידים שבעצם יוצאים הרחבות של נחלות. דן שכובש את לאיש, שבכלל עוד לא נכבשה עד אז, הוא אח לראובן, גד ומנשה שכובשים עד הפרט לבד. הם לא רק מסיימים את הכיבוש, את האיים שבתוכם, הם ממשיכים הלאה. אם היית נותן להם, לא יודע איפה הם היו באיראן, לא יודע איפה. מה אתה אומר?
דן הסתכל
שהוא
מעשה.
דן זה מאוד מעניין. הוא בכלל, יש פה גם צד שזה בעיה שהוא נודד, כי הוא בכלל שייך לשבטים, למחנה המרכזי של השבטים סביב יהודה. אבל השבטים האלה מצד אחד בחורות לנחלה, מצד שני הם ראשונים לגלות, כמו שמאוד מופיען פה בדברי הימים, וזה המקום המאוד חשוב שלהם. עכשיו, בחורות האלה, זה כל הזמן יהיה העסק. מצד אחד, לתת להם את המקום, אפשר לקרוא להם השבטים המתפשטים. מראש, מה שאנחנו רואים שהשם סידר, או דרך יהושע ומשה, לשים בספר שבטים, זה לא שבטים שאתה שם להם גבול ברור והולך. השבטים האלה, אם תרצו, הם בדיוק המקבילים בתוך עם ישראל למדיינים. מדיינים אלה בני אברהם, שאין להם מקום מסודר. אתה לא תגיד להם, זה הארץ שלנו. אמרנו, היום ממשיכים את מורשת אברהם של התפשטות, אנחנו לא כבולים לארץ מסוימת. האנשי מקנה האלה ממש מקבילים לאנשי מקנה אצלנו. ראובן, גד, זה גם אפשר להגיד שמעון, גם הוא בספר בדרום, הוא גם כן הולך מתפשט, לא יודע עד איפה בדיוק הוא התפשט שם. אבל הם כל פעם, מה שכתוב פה בדברי עמים, עושים מלחמה מול האגריים, כי זה בעצם, הם מרושים את הרעים בתור בני אברהם, הם בעצם אומרים להם, אנחנו הנציגים של עם ישראל, שאנחנו גם כן אנשי מקנה, אנחנו גם כן עודדים, ולאן שאנחנו רוצים אנחנו מגיעים, ואנחנו יורשים מכם את ארציכם, בעצם את עניינכם. אם ראינו שהקני הוא בעצם בתוך עם ישראל, ממשיך את מורשת אברהם, שעברה דרך הצד החיובי שבה, שימצאו מדיין, אז יש בעצם שבטים בתוך עם ישראל, הבכורות, החלוצים, האוטונומיים, שהם בעצם עושים את זה. נקרא שנייה כמה מדרשים לפני מדרשים, הברכות של יעקב לגד, גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. עכשיו בואו נבין את זה במובן הכי פשוט. זה לא הכוונה, בימי יהושע הם היו חלוצים. כתוב פה גד, גדוד יגודנו, כלומר לגד יש גדודים משלו. והוא יגוד עקב, הוא רואה את העקב של האויבים שלו. שוב, אני אומר, אני חושב שזה חשוב, אני לא אומר שום דבר למעשה ולא יודע כלום, אבל אני רק אומר שצריך לדעת שצריך להיות כנראה צד כזה בעם ישראל, שאנשים שהם לא לגמרי, איך לומר, לויאלים, או לא לגמרי, כן, ממסדים, אבל צריך להיות מאוד מסודר. ומצד שני, אתה פוגש פה את גדעון מול אנשי סוכות. כלומר, לאורך כל הדורות צריך להיות צרוב בראובן וגד ומנשה, שאין כזה דבר לסרב למלך. זה תפר עדין. נותנים להם את האזור שלהם, תובילו אותנו הלאה, אני אומר, תראו לכם מה קורה היום אם היינו שמים באמת במוסד. את נוער הגבעות, בגבול עם איזה, יש דאעש שכל פעם מתפשטים, בסדר, גם לנו יש. את האלה משלנו, תעשו להם טרור, בואו נראה מה יקרה. תמצאו אותם בליטנית, תמצאו אותם בפרט, כאילו, אני אומר, באמת, אני חושב שיש פה לימוד, לא למייסה, אבל עקרוני, כאילו, בתור ההנהגה, שצריך לאמץ אותו, שיש חלקים מעם ישראל, שצריך לתת להם, לא עכשיו הכל, צריך לעשות במאורגן דרך הצבא, מצד שני, גדעון, ויבש גלעד, השמידו אותם, אסור, ויהושע, אנחנו מאוד מבינים לפי זה, למה כל הזמן זה מעולם, אין כזה דבר שאתם תתבדלו מאיתנו. יבוא פנחס, יהרוג אתכם, טוב, את הסברתם לו. נהרוג אתכם עם יבש גלעד, נהרוג אתכם עם... זה כלומר, זה ברור מאוד חריף. בכל אופן, אז הברכה של יעקב לגד, ברוך, סליחה, גד דודי גודנו, וברכת משה, שימו לב, ברוך מרחיב גד, כלבי שכן, וטרף זרוע אף קודקוד. האם כתוב פה, גד יושב בספר, ולכן אני מברך אותו, שלא יהרגו לו מדי אנשים? ממש לא. ברוך מרחיב גד. כלבי שכן, וטרף זרוע אף קודקוד. מה כתוב פה? גם פה כתוב את הגדודים הבלעדיים האלה של גד. וראובן, יחי ראובן ואל ימות, כלומר זה כאילו כן ברכה שישמע, והיא מיטב מספר, כלומר אלה שהוא הורג, ומנשה, מה? נכון, אני חושב שזה מחלוקת שם, אבל טוב, צריך קצת לעיין שם, בברכה ליוסף, שממנו מנשה, בכור שורו, על יוסף, בכור שורו אדר לו וקרניהם קרניו, בהם עמים ינגח יחדיו אפסי הארץ. גם פה איזה מין ברכה של הבן אדם, השבט הזה עומד לכבוש. עכשיו, אתם זוכרים בהקשר הזה את כל היעיר בן מנשה שכובש לעצמו ומחיר וגילד, זה כאילו מסביר הרבה פרשיות שבאמת מאוד מיוחד שיש אזורים בארץ ישראל שנקראים על שם הכובש שלהם. כבר בספר יהושע בעצם יש לך ובתורה, כבר יש הזכורים לזה שהם כובשים לבד, הם לא חלק מהכיבושים הכלליים. יש מקום שקוראים לו חוות יאיר, למה? כי יאיר כבש אותו. וככה, יש לי שאלה, זה כלל, כל מקום שהיה איזה מישהו שהצטיין בקרב בימי משה או בימי יהושע קוראים לו לשמו, לא, זה לא חבר'ה שהצטיינו בקרב הממלכתי. זה אלה שהקרב הגיע למקום מסוים והם דאגו שיגיע לנקודה אחרת, זה קראו לשמה. חוות יאיר שקראו לאורך גם דורות רבים המקום הזה. ראינו, שוב זה מסביר באור מאוד מתאים את זה שהם אלה שהולכים ומורידים את גביעות שאול מבית שאן. שנייה, חסר פה משהו, כן. יפה, מדרש בראשית רבתי, כוחי וראשית עוני. כוחי, ברכו שיהיו בניו גיבורים בגבורה ובחוכמה. בגבורה, שנאמר, מביאים את הפסוקים. מדברי הימים, בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה, אנשי חיל, בני חיל, אנשים נושאי מגן, מביאים כמה פסוקים של עבר הירדן, אז הוא בכור בגבורה, בכור בתורה, שנייה, זה איזשהו מדרש פה, אבל מה שרציתי להגיד שגם, אני חושב שממש הפשט, בכוחי וראשית עוני יתר שאת ויתר, אז זה לא הכוונה, היה לי אב האמינה שתהיה יותר, אבל ביטלתי הכל, לא. הוא לא יכול להיות הבכור הראשי, במובן זה שהבכור הראשי הוא זה, אבל יש להם בהחלט המקום שלהם. מי שירצה להרחיב, אני לא אקרא את זה עכשיו, זה קצת ארוך, אבל המלבי"ם, על מה שקראנו פרק ה' בדברי הימים א', מפרש איך בעצם הייתה חלוקה מחדש של כל שבטי עבר הירדן, בגלל הנחלות החדשות שהם כבשו. בעצם יצרו מצב חדש, צריך לחלוק מחדש. אז הוא אומר, כל הגבולות שם השתנו, בגלל שהם הלכו עד הפרט. מסביר שם כמה פסוקים לפי זה. בוא נקרא עוד מדרש, אולי בזה נסיים, אולי צריכים ללכת, לא? עוד מדרש חשוב על ימי יהושע. זה בראשית רבה, ויחי. גד גדודי גודנו, בשעה שהיו ישראל מחבשים ומחלקים את הארץ, היה שבט ראובן וגד עמהם, והניחו את בניהם קטנים. מי שהנחו בן 10, מצאו אותו בן 24, מי שהנחו בן 20, מצאו בן 34. כשהם חזרו השבטים, מצאו את הבנים שלהם גדולים. נזדווגו להם שלוש משפחות רעות, יתור, נפיש וקדמה, בני הגר. הדה הוא דכתיב, ובימי שאול עשו מלחמה עם האגרים. כלומר, מה שכתוב פה, שבימי שאול עשו מלחמה עם האגרים זה בימי יהושע, ומתי זה היה? איך שהם חזרו? הם מוצאים את בני האזור שם, בני הגר, אומרים, רגע, תקשיבו, חשבתם שסיימנו את הכיבוש, יש לכם עסק איתנו. אמר רבי יהושע בן נחמיה, בימי שאול זה יהושע. ולמה הוא קורא אותו שאול? שהייתה המלכות שאולה בידו. כלומר, הוא רק זמני. אני לא חושב שזה נכון, אבל אני רק אומר בדרך דרש, אולי הכוונה הייתה המלכות שאולה בידו, מבחינת בני גד בני ראובן, כלומר, תמיד המלכות, לא, זה לא, לא, לא חושב שזה נכון. והיו אלו מגדלים שיער ואלו מגדלים שיער. היו אלו מגדלים שיער עד שיראו את בניהם, ואלו מגדלים שיער עד שיראו את אבותם. כלומר, הבנים של החלוצים היו מגדלים שיער כמין נזירות כזאת עד שאבותיהם יחזרו במלחמה, והם מגדלים שיער עד שהם יחזרו, וישמעאלים מגדלים שיער. ונתן הקדוש ברוך הוא בליבם של בנים, והיו אומרים, עננו השם עננו, לא יברם יצחק בישראל עננו. ויעזרו עליהם ויתנו בידי הגרים, באיזו זכות? בברכתו של יעקב. קיצור, יש פה איזה מין דמיון שאף אחד לא ידע מי זה מי, כי כולם אומרים אותו דבר, ואז הם צריכים להתפלל, ובעצם התגלה שזה האבות שלהם, והם כבשו ביחד את הגרים סתם. אתם רואים, איזה מין, ממש לא יודע איך להגיד, פרשיות משלהם יש לשבטים האלה. אז הם בעצם חלוצים לכל החיים. אני חושב שבעת, אני מסיים שהבירור הזה, אני חושב שזה ברור שזה מה שעומד, אולי בעזרת השם בהמשך קצת נסביר, נראה יותר לפרטים, מה הם בדיוק טענו מול גדעון, אבל זה מה שעומד מאחורי הסירוב שלהם מול גדעון. חכה, אתה לא עכשיו תוביל אותנו, אתה לא תחדור לנחלה שלנו ותגיד לנו שאתה הולך להילחם עם בני אגר, תן לנו, זה הנחלה שלנו, אנחנו לא איתך. באמת אם זוכרים, גדעון הלך והקע שם את כל, את בני אגר, לא רק את מדיין, מה שהרד"ק אומר, ראינו פעם שעברה. טוב, ואת השם, נמשיך.